למה יש מעבר כזה בין אנשי קודש שמופיעים כלוויים, כבכורות, אל הלוויים? אני ארחיב קצת את השאלה הזאת. יש ערך אדיר ביותר, אדיר, כאשר כל בכור מחבר משפחה בעם ישראל אל הקודש. שאנשי הקודש הם בכורות, זה משהו מאוד 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 גדול ומיוחד, בגלל שאז הקודש הוא לא נמצא כתפקיד של שבט ספציפי אחד. יש שבט שהוא אחראי על הקשר עם אלוקים. לא. שהבכורות הם מקודשים, הכוונה היא שבצורה טבעית לכל אחד ואחד בעם ישראל יש קשר טבעי. בשולחן השבת שלו יושב תלמיד חכם, יושב אדם שאמון על הקודש. מאז שהבכורות כבר לא אנשי הקודש של האומה, אנשי הקודש הם אנשים שנמצאים מבחוץ. יש בית שזוכה, שיש בתוכו תלמיד חכם, אז מעולה. אבל אם לא, אז השכן שלך הוא איש קודש, אז האדם הוא איש קודש, הרב שלך הוא איש קודש. איפה הקודש נמצא? הוא לא נמצא בתוך המשפחה, בתוך המקום הטבעי, בתוך המקום הייחודי לכל אחד ואחד. לכל בית בעזרת השם יש בכור. הבכור של קדושת הבכור הוא לא בכור בלידה. הוא בכור בילודה. הבן הכי גדול בבית הוא מקודש. לכאורה זה היה דבר, זה היה רעיון כל כך אדיר, כל כך גדול בזה, שכל בית בצורה טבעית יש בו אדם קדוש. למה הקדוש ברוך הוא מפנה את זה לבכורות, ללוויים? למה המושג איש קודש הופך מבכורות, אותם הוא הציל, הקדוש ברוך הוא הציל אותם ממצרים. למה הוא הופך את הדפים שם בסוף? למה הוא הופך את הבכורות, את אנשי הקודש מבכורות ללוויים? זה שאלה ראשונה. הבירור הוא כן נעשה, חז"ל עונים ומסבירים את הטעם הזה. יש פה משך חוכמה שדרכו נראה את המדרש. המשך חוכמה אומר, קח את הלווים מתוך בני ישראל. בפרשה זו בדברי השם יתברך נאמר 13 פעמים בני ישראל, לרמז שהיו ראויים לכליה עבור העגל. רק הלווים קינאו לשמו יתברך. ונתכפר להם בי"ג מידות של רחמים שהזכיר משה, וזה לכפר על בני ישראל. המשך חוכמה מזכיר פה איזה מתח אדיר, איזה כאב גדול שיש בעם ישראל. אנשי הקודש של עם ישראל לא סיפקו את הסחורה, ובחטא העגל היו אנשי קודש, היו בכורות, היו אנשים בכל בית שהיו אמונים לקשור את עם ישראל אל הקודש, בחטא העגל כולם נפלו. בחטא העגל עם ישראל כולו חטא, ואנשי הקודש לא עמדו בצורה צורה מול המורכבות הזאת של חטא העגל, חוץ משבט אחד שהוכיח את עצמו, שבט לוי. בגלל חטא העגל לקח הקדוש ברוך הוא את הקודש מבחורי ישראל והעביר אותם לשבט לוי. הדבר הזה הוא מלא מתח, מתח עצום שעם ישראל חווה במדבר. השינוי הזה של הקודש היום הוא משהו טכני, אנחנו יודעים שיש כהנים שהם מקודשים, שבט לוי שהתקדש, אבל בזמן המדבר זה מהפכה בתוך החיים הישראלים של עם ישראל. במקום שכל אחד יגיד אני קדוש, בצורה טבעית, שכל משפחה תבשר על הקדושה שלה, הקדושה נעשית אצל אנשים מיוחדים ששייכים אל הקודש, לגיון של מלך, היא נהיית איזה סוג של מקצוע, סוג של תפקיד, וזה דבר שעד היום משליך על הופעת הקודש. זה שרב נתפס בעיניים של מישהו כתפקיד, הוא נראה מאוד מאוד פטריארכי, נראה מאוד מאוד כזה שמישהו הפיל עליו את התפקיד הזה. מי אמר שזה שלו בכלל? מי אמר שרב הוא קדוש? ברגע שרב הוא נהיה ג'וב, כמו שקורה לצערנו היום, בפוליטיקות שלנו, באחריות שלנו, אחד הביקורות הגדולות ביותר על הרבנות הראשית. ביקורות צריך לשמוע. אנחנו בעד הרבנות הראשית, לחזק את הרבנות הראשית. תורה כללית שחושבת על כל עם ישראל, ודאי, אבל אחת הביקורות הגדולות זה שלוקחים את הרבנות השליט ועשו את הג'ובים למקורבים, שזה נכון, זה באמת נעשה, צריך לנקות שם את הדברים ולתקן את הדברים בצורה משמעותית ועיקשת, כדי שדברים יופיעו בצורה ראויה ומבוקרת. ברגע שרבנות נעשית כג'ובים לאנשים מקורבים, אז הקשר בינינו ובין הקודש נפגע, ושלוקחים שבט אחד ואומרים לו, אתם אנשי הקודש, כל המציאות הטבעית שכל אחד ואחד יכול להיות קדוש, אז זה מורכב. אז התחושה הזאת שמלווה את השונות באנשי הקודש, מלווה את המדבר, אבל באמת אנשי הבכורה, הבכורים לא סיפקו את המעמד שהלוויים סיפקו. הם נפלו בעגל. יש פה תיאור של זה במדבר, במדרש תנחומה. קח את הלוויים, זה שאמר כתוב, השם צדיק יבחן, אין הקדוש ברוך הוא מעלה את האדם לשררה עד שבוחן ובודק אותו תחילה. וכיוון שהוא עומד בניסיונו, הוא מעלה אותו לשררה. כן אתה מוצא באברהם אבינו ניסה הקדוש ברוך הוא בעשר ניסיונות ועמד בהם. אחר כך ברכו שנאמר השם ברך את אברהם בכל. כן יצחק ניסה בימי אבימלך ועמד בניסיונו. כל גדלות בשביל להופיע היא דורשת התנסות, היא דורשת ניסיון. הדבר הזה הוא צריך ברור, דברי חז"ל הללו. עשר ניסיונות התנסה אברהם אבינו, ורק אחר כך הקדוש ברוך הוא בירך אותו. למה? למה אדם לא יכול להיות גדול בעצם זה שהוא גדול, גם בלי הניסיונות שלו? מה הניסיון בונה? אף שבטו של לוי נתנו נפשם על הקדוש ברוך הוא, שלא תיבטל התורה, שבשעה ישראל במצרים עשו בתורה ובמילה, והיו כולם עובדי עבודה זרה, שבטו של לוי כולם צדיקים היו, והיו עושים את התורה, שנאמר, כי שמרו אמרתך זו תורה ובריתך ינצור וזו מילה. השבט לוי זה מי שמחזיק את הגחלת בתוך מצרים. רוב המדרשים, הרבה מדרשים מלמדים אותם שעם ישראל לא חטא במצרים. המדרש תנחום המתאר שעם ישראל חטא. הוא עבד עבודה זרה, הוא לא שמר מילה, הוא לא למד תורה. יש שבט אחד שעמד שם בתוך התופת המצרית ושמר על הצביון של החיים האמיתיים שלו. אלא מי שעשו את העגל ולא עוד, אלא מי שעשו את העגל לא נשתתפו שם שבטו של לוי. שנאמר ויעמוד משה בשער המחנה. ועשו אליו כל בני לוי, כיוון שאמר להם משה שימו יש חרבו על יריחו, מיד עשו כן ולא נשאו פנים. ומשה רבנו אומר קחו חרבות, הולכים להכות עכשיו את כל מי שחטא בעגל, ושבט לוי שם חרבות, לא נושא פנים. זה קשה מאוד לא לשאת פנים. בגלל שאם הוא מחלק אחת חרב להרוג פה אנשים, אז את מי אתה הורג? אתה הורג את השכנים שלך, אתה הורג את הבני דודים שלך, את האחים שלך. זה משפחה עדיין גדולה שעם ישראל יוצא ממצרים, יש פה איזו מורכבות וקרבה מאוד גדולה. ושבט לוי לא נושא פנים. משה רבנו אומר לו, והוא כן עושה, וכן משה מברכן, אומר לאבי ונימו לו ראיתי ואת אחריו לא ידע, וכיוון שראה הקדוש ברוך הוא שהיו כולם צדיקים, ניסה אותם ועמדו בניסיונם, שנאמר שהניסיתו במסע מיד אמר הקדוש ברוך הוא, והיו לי הלווין, לקיים מה שנאמר, השם צדיק יבחן. למה הבכורות לא עמדו בזה? איפה הקודש של הבכורה? יש משהו מאוד מאוד משימתי, מאוד תפקידי, בלהפוך תלווים לאנשי קודש. יש משהו מאוד טבעי. בזה שהבכורות דווקא הם אנשי הקודש של האומה. אבל למה הבכורות לא עמדו בחטא העגל? במה הם שונים? על מה השונות הזאת מרה? בשביל להסביר את זה קצת, בשביל להיכנס להסברה, צריך להיפגש קצת עם שבט לוי. עם עוד כמה נתונים שהפסוקים מראים לנו על השבט הזה. אז איך אנשי קודש צומחים באומה? בפסוק כ"ג כתוב ככה, ודבר השם אל משה לאמור, זאת אשר ללוויים מבין 5 ו-20 שנה ומעלה, יבוא לצוות צבא בעבודת אוהל מועד. התיאור הזה של התורה הוא מיוחד וייחודי. זה שונה מכל עם ישראל. במה השונות? אתן מזהות את השונות מכל עם ישראל במה שונה שבט לוי? בפסוק הזה קודם. זאת אשר ללוויים מבין 5 ו-20 שנה ומעלה יבוא לצוות צבא בעבודת אוהל מועד. כן, הוא איש קודש, זה שונה. נכון, עם ישראל מה הגיל? נכון, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה דברו. מגיל 20 בעם ישראל באים לצוות צבא. לצוות צבא זה לא הכוונה ללכת מכות, ללכת להילחם גם אם צריך. לצוות צבא זה להחזיק צו מלכותי, לעשות את צו המלך, לפעול מתוך יכולת להתמסר לתפקיד מסוים. כל עם ישראל מתחיל את ההתמסרות לתפקידים בגיל 20. והלוי מתחיל בגיל 25. למה? למה הוא מתעכב כל כך? זה 5 שנים שהוא, מה הוא עושה בהם? יבוא לצוות צבא בעבודת אוהל מועד, לכאורה היינו מצרים אנשי קודש בצורה אחרת לגמרי. כשאתה מחפש איש מעשה חשוב, גדול, אז אותו תן לו להבשיל, שילמד, שימתין, שיחכה. בכל, בסדר, לפני שאתה יוצא לחיים, כדאי שתעשה משהו אחר עם עצמך. בקודש היינו מחפשים אנשים רעננים, אמביציונים, זה צעירים כאלה שטסים אל מטרות. גיל 25 זה גיל מבוגר יחסית לעשות דברים. אנחנו מגיעים שמגיל 13 עם ישראל נחשב כחלק מעם ישראל. בגיל 13 אדם נהיה חלק מהיהדות. למה אנשי הקודש שלנו מתעכבים ומשתנים מכל עם ישראל? יש פה ברש"י עוד הרחבה. מבין 5 ו-20, במקום אחר אומר מבין 30 שנה ביחס לשבט לוי. יותר ארוך. מה 25? או 30, הכיצד, מסביר רש"י, מבין 25 שנה בא ללמוד הלכות עבודה ולומד 5 שנים. הוא בן 30 עובד. אז זה לא רק שהוא מתחיל מאוחר, אלא יש לו 5 שנים, ללמוד. סטאז' ארוך. חמש שנים הוא גם מתחיל מאוד מאוד מאוחר, וגם אחר כך חמש שנים הוא יושב בשקט ולומד. מה העבודה של שבט הלוויים? הפסוק הבא אומר, הוא בן 50 שנה, ישוב מצווה עבודה ולא יעבוד עוד, סליחה. מה העבודה של הלוויים? הלוויים במשכן, התפקיד שלהם, שלהם כמה תפקידים, אבל רובם ככולם לוקחים מסעות. לוקחים את כלי הקודש ממקום למקום. בפשטות, זה מלאכת הובלה. הם מובילים דבר ממקום למקום. לא צריך לזה כישרון כל כך ארוך, כל כך עמוק, כל כך משמעותי, כל כך גדול. נכון? להרים דברים זה משהו טכני. מישהו ילמד אותך איך להרים את המקרר, איפה להחזיק אותו, נכון? עם איזה רצועות, להרים אותו על הגב, להרים אותו בשתיים, מה האפשרויות שקיימות. אם מישהו יודע לעשות את זה, אז זה קורה מהר. זה לא משמעותי כל כך. לא צריך ללמוד פה איזה 5 שנות לימוד. זה לא מהנדס ולא רופא. זה לא איזה משהו ככה שדורש לימוד ארוך. מה זה 5 שנים לימוד עלינו? למה צריך ללמוד כל כך הרבה זמן? הרי יש פה איזה דילי. גם בגיל 25 התאחרו עד שיצאו, וגם אחר כך עוד 5 שנים של לימוד. למה? למה זה נדרש? הגמרא לומדת מכאן. מכאן לתלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו 5 שנים, ששוב אינו רואה. 5 שנים נותנים להם ללמוד כדי שהם יבינו טוב. אם אדם 5 שנים מתרסק על לימוד תורה, מנסה, משקיע, מזיע, לא הולך לו, שילך הביתה, שילך לעשות דברים אחרים. אתה לא תהיה תלמיד חכם. יש הרבה דברים חשובים לעשות לעם ישראל. אתה תהיה גבעיתים, ותהיה איש צורה ומידות, אבל לימוד עד 5 שנים הוא צריך להופיע בצורה של חיבור. ההמשך של הפסוקים הוא גם קשה, כי כתוב מבין 50 שנה ישוב בצבא עבודה ולא יעבוד עוד. הם גם מתאחרים מאוד לצאת, גם אחרי זה לומדים 5 שנים שאין לנו מושג כל כך מה הם לומדים, נכון? כל איש הובלות, ראיתם פעם אנשי הובלות, נכון? זה לא משהו, קיצור, לא 12 שנות לימוד. משהו מאוד מאוד אפשרי. גם יוצאים מאוד מאוחר, גם מתחילים, וגם פנסיה מוקדמת. בגיל 50, 20 שנה הם סוחבים, בגיל 50 לא יעבוד עוד. אסור לו עוד לעבוד. מה הוא עושה? ושרת את אחד באוהל מועד לשמור משמרת ועבודה לא יעבוד. ככה תעשה לוי משמרתם. בגיל 50 כתוב פה פעמיים בתורה לא יעבוד עוד, הוא לא עובד עוד. אז מה הוא כן עושה? אומר רש"י, לא יעבוד עוד עבודת מסע בכתף, אבל חוזר הוא לנעילת שערים, לשיר ולטעון עגלות, וזהו ושירת את אחיו עם החוי כתרגומו. מה התפקידים של שבט לוי בגיל 50? כמה תפקידים, וכל אחד הוא יותר מוזר מהשני. בגיל 50 שמים אותו שומר. גם שומר, זה משהו שהוא ממש לא צריך, אנשי קודש ישמרו שומרים, שוערים. שומר זה אדם ששמו אותו במקום מסוים, נכון? תפקיד מאוד פשוט, גם בלשון הגמרא, שומר קישואים בשוק, לשמור על סחורות. שמים אותו שם, אומרים לו תעמוד שם, אל תזוז, שאף אחד לא יעבור, נגמר. למה עוצרים את כל עבודת המסע? גיל 50 זה שיא החיים, זה האדם שיש בו הרבה הרבה כישרונות, יכולות, רק עכשיו הכל מתחיל להבשיל בו בצורה טובה. הוא סוחב 20 שנה, אז עכשיו כל מישהו יגיע, הוא המקצוען, הוא מי שעושה את העבודה כמו שצריך. ודאי שאפשר לאפשר לו עוד כמה שנים. לא, אסור לו עוד לעבוד. ומה שמים אותו? שמים אותו באיזו עבודה שהיא מאוד מאוד, מאוד שולית, נקרא לזה, במילים עדינות, שמים אותו שומר. אחד. שמים אותו, מאמיס את העגלות. הוא לא סוחב, הוא עוזר שם על העגלות להתמלא, בלי לסחוב, לא בכתף, בצורה אחרת. סייסים מוזר זה ש... הופכים אותם למשוררים. אם בגיל 50 הם נהיים משוררים. למה צריך משוררים בית המקדש? מה החשיבות של שירה במקום הזה? ואם כבר בוחרים משוררים, כדאי שנבחר אותם קצת לפי היכולות הווקליים שלהם, ולא לפי זה שהם הבשילו 20 שנה לסחוב מסעות. כנראה שזה לא יצא הכי טוב אם שמים שם אנשים שמה שהם עשו עד עכשיו זה לסחוב. צריך... אם אתה עושה משהו, אז תתפתח בו, תעשה אותו כמו שצריך. למה צריך מוזיקה בזמן שעם ישראל עובד במשכן? במשכן זה לא אווירה, רק זה משהו נעים שיהיה. במשכן יש משהו מדויק, משהו חשוב, אקטיבי. יש לדבר הזה תפקיד. בדיוק, לא כביכול. כתוב פה ברש"י, עבודת מסע בכתף, אבל חוזר לנעילת שערים לשיר ולטעון עגלות. הוא עובר להיות משורר במשכן. לשמור משמרת, לחנות סביב לאוהל ולהקים ולהוריד בשעת המסעות. מה הוא עושה שם במשמרת שלו? הוא דואג שאנשים לא יתקרבו. יש משהו בציור הזה של איש קודש שהוא נראה מאוד 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 לא מזמין, מאוד איטי כזה ומסוים לכאורה כביכול בפסוקים. נראה גם מעוקב כזה עד גיל מאוחר, וגם לומד דברים שלא צריך כל כך הרבה זמן ללמוד, ועד שהוא מתחיל לעבוד הוא עוצר מוקדם, וגם זוניה משורר, למה צריך בכלל שירה, נהיה שומר, זה כל מיני תפקידים כאלה שלא לא נראה שאנשי הקודש הם צריכים לשמש בהם. דבר אחרון שיש לבני לוי לעשות, לא כולם עובדים במשכן, זה הולך לפי משמרות, אי אפשר להכניס את כולם למשכן, אז כשמגיעים לארץ, מה שעושים שבט לוי זה שהם גרים בערי מקלט. ערי מקלט הם מתופעלים על ידי שבט לוי. לשבט לוי אין נחלה בעם ישראל, השם הוא נחלתם, אבל איפה הם גרים? גרים בערי מקלט. בערי מקלט מגיעים רוצחים בשגגה. רוצח בשגגה זה אדם שהרג מישהו. והוא הרג בגלל טעות שהוא עשה. הוא, הגמרא אומרת, הוא יצא לגזום עץ, במקום להוריד את העץ, אז הוא הוריד בן אדם. הגרזן שלו לא היה תקין, והוא עף על מישהו והרג אותו, איזה ריקושט מהעץ, והוא נתן מכה חזקה מהעץ, ואיזה קיסם של עץ הלך והרג מישהו. הם רוצחים בשגגה, הם הולכים לגור ברי מקלט ולפגוש את אנשי הקודש, את שבט הלוי. גם שם השבט הלוי הוא לא מאוד מאוד אקטיבי. הוא גר עם רוצחים ביחד. זה גם משהו שהוא צריך ברור, למה רוצחים בשגגה פוגשים את שבט לוי, איך שבט לוי משפיע על אנשים כאלה. בסדר, השאלות הללו מובנות? כיוונים, מחשבות, תובנות? הנה, משוררים, בגיל 50, היו שרים. רק בגיל 50 היו שרים. פה בפשט הפסוקים. מה קורה שיש כהונה כבר? זה קצת משתנה, נכון, גם פרחי לוי, המשנה מתארת שגם פרחי לוי היו שרים. ואז זה היה להם יותר תפקיד של שומרים מלכתחילה בבית המקדש הקבוע. אבל כן, הם היו שרים. אנחנו רוצים לברר למה צריכים משוררים בבית המקדש, זמרים. כן. מחשבות? כן. משה ואהרון, משם זה התחיל. משה זה לוי, ואהרון זה כהנים. שזה מתפתח יותר ויותר, אז היום יש גם לוויים וכהנים. שניהם צריך לקדש, אבל אנשי הקודש זה הכהנים. טוב, בשביל לעסוק קצת בדברים הללו, אני חושב שזה קשור מאוד מאוד לדברים שלמדנו לאחרונה, ובזה אני חותם את הנושא הזה של שאיפות, לפני שנמשיך הלאה לחובת הלבבות, אני חושב שזה קשור מאוד מאוד להגדרות של אנשי קודש, איך בונים בניין שלם. איך בונים באמת דמות מקודשת. זה נראה מאוד מאוד אפור מהצד ובלי צבעים, אבל כשנכנסים ככה בצורה עמוקה לדברים, אני חושב שיש פה איזה היגיון שהוא מאוד מאוד משמעותי, והלוויים האלה יכולים לעבוד דמויות לבניין מבורר. יש משהו הרבה יותר מרשים והרבה יותר עוצמתי בבכור על שבט לוי. בכור זה אדם שגדל בבת אחת, ויש לו כישרונות אדירים. בכור בבית, התפקיד של בכור בבית זה להצביע על כל המטרות החדשות שלשמם הבית מסוגל להגיע. הוא ראשון, הוא עושה כל דבר בפעם הראשונה. בית זה מקום שבודק את עצמו, זוג הורים, קבלים פתאום ילד לחיים, אז כל הבית עובר שינוי. נכון, אחריו יבואו עוד כמה, בעזרת השם, ילדים, הבית הזה הולך להתמלא, אבל בכור הוא בעצם מחדש את כל הסטטוסים של העולם אליו הוא מגיע. זוג שעד עכשיו פגש את עצמו וחלם לחיות ביחד בגלל שנטיות הלב הפשוטות שלהם, מישהו הפגיש ביניהם ונטיות הלב הפשוטות שלהם הגיעו וזיהו אחד את השני כבית, בכור שילד מגיע לבית, ילד בכור, בכורה זה לא משנה, שילד מגיע לבית הוא מתקף את ההורים הללו, הוא עובר ומעביר אותם ממקום שבו הבחירות שלהם בבית היו בחירות אנושיות, נטיות הלב הפשוטות שלהם, הקשר שלהם אחד לשני, למקום כזה שהקדוש ברוך הוא מאמין בהם, מתקף אותם, מאשר אותם. נשמות בעם ישראל הם נוצרו מתחת לכיסא הכבוד, שם הנשמות נמצאות. וכשנשמה ניתנת לבית, אז היא מעבירה אותו במקום כזה שבו חשבת שבנית את הבית לבד, חשבת שהתחתנת כי אתה קשור לזה והיא קשורה לזו. אבל מצד האמת, הקדוש ברוך הוא אומר, אני שורה בתוככם, אני נותן לכם לגדל את הילדים שלי. כבכור, החידוש שלו הוא לא רק מהיום הראשון שהוא נולד, הוא לא סתם מעביר סטטוס את הבית מזוג שחי ביחד לאבא ואמא, הוא לא הצעד הראשון למשפחה. הוא מחדש את זה, כל מי שבא איתו במגע, את כל הכוחות שלו, אדם שהוא נהיה אבא בעולם הזה, אז הוא נהיה מלא אחריות. והחיים שלו עוברים למוד אחר, הוא כבר לא נער שעושה מה שבא לו. יש לי ילדים, יש איזו מחשבה חדשה על החיים, תוך מקום רגוע. לבחור יש המון המון הצלחות, מהרגע הראשון שהוא מגיע לחיים. כשהוא הולך בפעם הראשונה, אז כל העולם הולך איתו, יש פה איזו התרגשות כזאת מקצה לקצה, את הראשון מצלמים בלי סוף, ואת הרביעי ואת החמישי שכחו מתי בכלל זה קרה. יש משהו שהוא מאוד מרגש, מאוד מחייב, איזה שוואו. אחיין הראשון, הוא הופך את כולם לסבא וסבתא, לדודים. בכל עושה המון המון בחיים, יש לו המון 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 הצלחות, והכל בצורה טבעית, והכל מאוד מאוד משמח. הכל, בלי לדעת הוא עושה את זה. זה ממש ככה, הוא קופץ למטרות חדשות. כל דבר שהוא עושה בחיים, הוא מחדש בסביבה שלו את הכל, הכל. הוא יוצא מהבית ללימודים, אז כל הבית פתאום עובר תהליך של ילד שנמצא רחוק, וקשר לילד שנמצא רחוק, וגעגועים, ושייכות. יש לילד בחור המון 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 ברכה. ומלא, גם בקודש, היה מאוד מבורך עם אנשי הקודש של עם ישראל, היו בחורים. שבכל שולחן שבת היה בחור שהוא היה איש הקודש של עם ישראל, הוא היה תלמיד חכם של עם ישראל. לא היה צריך לדבר על התורה שנמצאת בבית המדרש, בבית של רב פלוני, אלא כל אחד היה אומר, התורה אצלי בבית. הנה, הבכור הזה, אותו קידשתי, הוא מופיע את הקדושה. וזה דבר מאוד מאוד מתבקש, מאוד מאוד טבעי. אלא שכשמשהו צומח בצורה טבעית, בצורה אמביציונית כזאת, שרצה אל מטרות חדשות כל הזמן, מתוך כישרון אדיר, בכור אין לו ממי ללמוד. הוא כל פעם שהוא פורץ קדימה, הוא חווה הצלחה. מהיום הראשון שלו הוא מסתער על מטרות, והמטרות הללו בונות אותו ועושות לו דברים טובים, ויש לו הצלחות בתחום הזה, שמשהו נולד בצורה טבעית, בצורה מיוחדת כזאת, מ-0 ל-100, אז זה מאוד מיוחד ומרשים, אבל זה לא עומד בחטא העגל. הבכורות לא עמדו בחטא העגל, בגלל שכשהמציאות היא נראית בצורה מאוד מורכבת, מאוד מאוד קשה, מאוד בעייתית, אדם צריך לגייס מתוכו עוצמות מאוד מאוד משמעותיים כדי לצלוח מציאות קשה. והמקומות הטבעיים בלבד והכישרונות הטבעיים בלבד שיש באדם הם לא תמיד מספקים אותו כדי לנצח את המערכה הקשה הזאת. שבט לוי יש בו משהו שונה לגמרי מהצמיחה הטבעית של בכורות. נכון, בכור יש לו כישרונות, יקיר לתת לו כפליים, הוא ראשית עונו. הוא מקבל כפליים בבכורה בגלל שהוא באמת יוצר כפליים מכל אדם אחר בעולם. הטבעיות שלו היא מיוחדת. והקשר אל אדם בכור, נכון, יש מצווה, כיבוד הורים בתורה, ועת וב לרבות את אחיך הבכור. כל אדם חייב לכבד את אחיו הבכור. יש אומרים בגלל שהוא הכי גדול בבית, יש אומרים שהוא ממש כמו אבא ואמא, הוא מגדל את כל הבית, הוא מעביר את כל הבית תהליך. בכור זה משהו ממש מרשים. דמות כזאת שמלווה את כל האחים ומשפיעה על כולם. המצב של הבכור, הוא נוגע בכל אחד בלב של כולם. זה משהו אמיתי וגדול. אבל זה צמיחה טבעית שהיא לא נובעת ממקום מושכל. זה צמיחה טבעית שנובעת ממקום אנרציוני, משהו שהוא מלא מלא שטף של טבעיות, אבל הוא לא נובע ממקום מושכל, מבורר, ולכן ביום בשורה הוא לא תמיד מצליח לעמוד בקשיים. שבט לוי הוא בונה את עצמו בדיוק אחרת, שונה לגמרי לגמרי. שבט לוי, אנשי הקודש של עם ישראל ששונים מהלוויים, מהבחורים, הם אנשים כאלה שנותנים ערך וחשיבות גדולה מאוד 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 מאוד, לכל שלב בחיים שלהם. עם ישראל בגיל 20 מגיע לשיא הבשלות שלו, לרדוף. כולם יוצאים החוצה, כולם הולכים לעשות משימות, כולם יכולים לצוות צבא. זה עם ישראל בצורה רחבה. אבל אנשי קודש הם אנשים שכשכולם יוצאים כבר להתפתח, כולם כבר יוצאים החוצה למרחבי החיים, אנשי הקודש של האומה בוחרים לחכות עם הצדדים הגלויים של החיים, עם הצדדים המפורסמים, עם הצדדים המעשיים, לשתוק ולהתכנס בתוך עצמם. 5 שנים ראשונות זה 5 שנים של שתיקה. והעולם לא מכיר מספיק בערכה של שתיקה. אנחנו חיים בעולם שכל הזמן מחפש לעשות, לפעול, להמתין. שמישהו בתוך הקשבה אמיתית לשלבים שלו, לצרכים הנפשיים שלו, שותק, ממתין, כדי שדברים יופיעו מתוך מקום אמיתי ומדויק, אז זה ברכה אדירה. אנחנו אנשים שתקנים בעולם שלנו, נראים אנשים מנומנמים כאלה, מנותקים. שתיקה יש בעוצמה אדירה. כשאדם שותק, הגמרא אומרת, מילה בסלע, שתיקותא בתרי. מילה שווה סלע, סלע זה כסף. אבל שתיקה שווה שתי סלעים, שווה הרבה יותר. כשאדם שותק זה אדם שיש בו שלווה פנימית, רוגע. הוא יודע שתהליכים הם לא נמצאים רק בצד הגלוי. הוא לא רץ לדברים המפורסמים, שיראו אותו, וימחאו לו כפיים. הוא יודע שהעולם לא בנוי רק על אנשים שמוכרים להם כפיים. הוא יודע שמישהו חי משהו אמיתי, אז הוא מסוגל להמתין, לשתוק, לעסוק בעצמו, הרבה לפני שהוא עוסק בחוץ. שיגרת, שכותב איזה דוקטור לרב קוק, הוא מבקש ממנו לבנות בית ספר גימנסיה לקודש, לקודשי ישראל בארץ. הרב אומר לו, תקשיב, זה רעיון נהדר, ורעיון ישן ועתיק, אבל זה לא הזמן. זה ממש השנה השנייה שהרב בארץ. עדיין לא הזמן להקים מוסדות של קודש בארץ. למה? הוא אומר להם, עכשיו הרעיון של הקודש הוא נמצא רק אצל יחידי יחידים. נמצא רק אצל אנשים. ההמון לא מבין למה צריך לעסוק בכלל בקודשי ישראל. שכשעוסקים בדבר כזה, אם אנחנו נבנה בית ספר, אנחנו נבנה ישיבה, אז שאף אחד לא מכיר את הערך שלה, אז כל הקשר יהיה רק בצדדים החיצוניים. נרוץ לבנות משהו בלי הפשלה פנימית, אז זה ייצור בעיה. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אנחנו אומרים, ומיד אחר כך אומרים בלחש, ברוך שם קבל מלכותו לעולם ועד. יש פה שתי הופעות. אחד, אמירה גלויה, אבל בצל אמירה גלויה שבאה להניג ולהוביל את החיים, יש גם אמירה שקטה שהיא מדברת אל האדם עצמו, מתוך שתיקה, מתוך שקט. פרסום זה דבר שהוא טוב כאשר דברים בשלים, כאשר דברים הם מאוד משמעותיים וגדולים. אבל כל עוד המציאות היא לא הבשילה, התוכן הוא לא ממש מספיק רענן ומבורר, ורצים איתו לצדדים הגלויים של החיים, אז הפרסום הורס הכל. יש פרסום, תקשורת שהורסת את כל יראת השמיים הכי פשוטה שיש באנשים. והקושי הכי גדול וכואב, זה לא רק שיש תקשורת, זה שיש עיתונאי, זה בסדר, אבל זה שרבנים נהיים תקשורתנים, נהיים עיתונאים, עסקים בסלוגנים, מוציאים דברים החוצה בצורה כזאת שמחריבה את עם ישראל, זה כאב אדיר, זה דבר נורא, זה דבר שפוגע בכולנו. יש צדדים גלויים ומפורסמים, אבל אנשי הקודש של עם ישראל יודעים שלפני שהם יוצאים החוצה ומתגלים ומתפרסמים, קודם כל הם עוסקים בשתיקה פנימית, בהתכנסות פנימה. אנשי הקודש של עם ישראל 5 שנים מחכים אחרי כולם. מה הם עושים שם? מה יש קודש עושה 5 שנים? לומדים, מתמלאים בתורה, מסתכלים על המראה הזאת שנקראת תעני שלהם, ומנסים ליצור שם איזה זהות, איזה הכרה, איזה התבשלות. אבל קודם כל, חיים גדולים מתחילים בשתיקה. אחרי השתיקה הזאת, 5 שנים, יש 5 שנים נוספות, 5 שנים של הקשבה. ואצל איש קודש זה לא דילי, שום דבר לא מעכב אותו. הוא חי באיזה חשבון, לא של נחת ושל בטלה, חלילה, שלא אכפת לו, החיים זזים קדימה ועושה מה שבא לו. אלא כל שלב יש לו תפקיד. הוא כבר בשל, הוא משמעותי, הוא בן 20 לרדוף כמו כל עם ישראל, אבל הוא רודף על דברים שמהותי לו לרדוף אחריהם. הדבר הראשון שהוא רודף, אמרנו, זה על השתיקה שלו, על העולם הפנימי שלו. אחרי שהוא שותק טוב מאוד, אז הוא הולך ללמוד. ללמוד ולשבת 5 שנים אצל מישהו, ללמוד זה דורש אוזניים, הקשבה. הקשבה דורשת המון המון ענווה. כל קשר באשר הוא, כל קשר חברתי, זוגי, קשרי עבודה, קשרי צוות, כל קשר באשר הוא בנוי על הקשבה. ומי שיש לו, אין לו אוזניים להקשיב, אז הוא תקוע במקום שלו. אמר בבבא קמא אומרת שיש נזיקים שונים שצריך לשלם על אדם. כל נזק צריך לשלם מחיר מסוים. אדם פגע ביד של מישהו, צריך לשלם לו יד. רגל. אמר אומרת, מחרשו נותן לו דמי כולו. שמישהו מוריד למישהו את האוזניים, הוא משלם לו על כל הגוף. אם אדם אין לו אוזניים, אין לו כלים להקשיב, אז הוא תקוע במקום שלו, הוא בביצה עצמית, הוא כל הזמן עומד במקום. אדם רענן, אדם חי, איש קודש, זה אדם שכל הזמן מקשיב. מקשיב זה לא אומר שהוא צריך לקבל, זה לא אומר שהוא מושפע, זה לא אומר שכל דבר צריך לשנות אותו. היחס לביקורת. האדם בעולם שלנו, האדם לא אוהב ביקורת. ביקורת מאיימת על אנשים. וביקורת בראש ובראשונה זה מתנה. גם שמישהו מאוד לא אוהב אותך אומר לך אותה, וגם אומר לך במקום קיצוני. ביקורת, במילה ביקורת נמצאת המילה קרבה, קרוב. מישהו בא, חשף בפניך משהו, אז אם הוא סתם מכה אותך, בסדר. אבל אם הוא מישהו קרוב שאומר לך על דברים שחסרים, אז הביקורת הזאת היא מגדלת. היא דוחפת את האדם קדימה, היא יוצרת איזו תנועה של חיים ושל בריאות, אם אדם לוקח אותה. לכל ביקורת צריך להקשיב, לא כל ביקורת צריך לקבל. ואם אדם מסוגל להקשיב, לפתוח אוזניים כלפי החיים, אז הוא אדם עשיר, הוא אדם שכל הזמן לומד וכל הזמן מתפתח. אנשי הקודש בעם ישראל נקראים תלמידי חכמים, לא חכמים, לא חכם. בעולם הספרדי תלמיד חכם נקרא חכם. יש לזה השלכות. תלמיד חכם זה אדם שהוא כל החיים נהיה תלמיד. הוא כל הזמן מבקש, הוא כל הזמן לומד. לא משנה בין כמה הוא, בין 90. הוא כל הזמן תלמיד של החוכמה, הוא כל הזמן מתחדש, הוא כל הזמן מתפתח. זה נובע מתוך הקשבה. זה אנשי קודש. אחרי שהוא שתק המון, בנה עולם פנימי, לפני העולם המפורסם שיצא החוצה. אחרי שהוא עסק, מעבר לשתיקה, בהקשבה אדירה כזאת, לאנשים בעלי ניסיון, למומחים, שכבר מכירים את עבודת הקודש, אחר כך הוא נהיה פועל בקודש. ההכנות הללו מאפשרות לו לשאת את הקודש. לשאת את הקודש במשכן זה לא נכון לצייר את אנשי הקודש שלנו כחלילה, כאנשי הובלה, כאנשים שסוחבים מקום למקום. לשאת ארון, מקרר זה מאוד מאוד פשוט, אבל לשאת את ארון הקודש, לשאת את המנורה, לשאת את השולחן, זה לא דבר טכני. שאדם מרים את אנשי הקודש, את כלי הקודש, שאדם מרים את המשכן, הוא חייב לראות את עצמו רגליים והידיים של הקודש. יש משהו בהכנה הגדולה הזאת של אנשי הקודש שמאפשר להם לראות אותם, את עצמם אחר כך כנשאים של הקודש. הקודש מופיע בתוכם, זה לא עבודה טכנית. זה לא עבודה שולית. הרב כותב באיגרת שהוא לא מספיק לכתוב מכתבים, תשובות. הוא מסביר לבן אדם למה הוא לא מצליח לענות לו תשובות. למה שולחן שלו, המכתב שלו על השולחן שלו כמה חודשים והוא לא כתב. זה לא דרך ארץ. למה אתה לא מחזיר תשובות? זאת אומרת, הרב, אני עוסק בעבודה קשה. עבודת הרבנות, שהיא העבודה היחידה שיש לי בעולם. עם הקודש בארץ הקודש, לחיות את עם הקודש בארץ הקודש. זה אנשי קודש. אנשי קודש זה שאנשים שהם רואים את התפקיד שלהם, לא לשבת במזרח, לא לקבל מפטיר, לא לקבל את הברכה הכי חשובה איפשהו. זה שטויות, זה מחירים קשים שאדם קדוש צריך לשלם בשביל, בגלל שהוא שם. זה לא נובע מזה, זה לא המדרגת חיים שלו, זה בכלל לא שם. איש קודש זה אדם שמוסר את הנפש על הקודש. איך הרב חותם? עבד לעם קדוש. מי שיודע להרים את ארון הקודש ואת המנורה, אז הוא יודע גם למסור את הנפש על כל נשמה בעם ישראל. אחרי שהתהליך הזה קיים, אחרי השלב של השתיקה, ההקשבה, המסע, העבודה, היכולת לסחוב את הקודש, בשיא השיאים, האדם נהיה שומר על הקודש. גם השומר הזה, זה לא משהו חיצוני שהעמידו מישהו. הסוגיות הכי כבדות בחיים שלנו, הסוגיות הכבדות, הגבולות, הם הסוגיות הכבדות. יש שחור ולבן, יש מותר ואסור. זה כולם מכירים. מה מותר ומה אסור, העולם מכיר. אבל רוב השאלות הרוחניות, האמוניות, ההלכתיות, הן סוגיות אפורות. הן סוגיות שאתה לא יודע בדיוק מה התשובה אליהן. זו שאלה מורכבת. זה תמיד מאמין מורכב. זה תמיד מופיע במקום כזה מסובך. ושם, במקומות אפורים כאלה, שאתה לא יודע בדיוק איפה הגבול עומד, זקוקים אנשי הקודש להיות אנשי גבול. להיות אנשים שביררו את הקודש בחיים שלהם בצורה כל כך משמעותית, מתוך שתיקה, הקשבה, מסע גדול של הקודש בחיים, התמסרות ועבודה קשה, אז הם יודעים להיות אנשים מדויקים כאלה שלהגיד, תראה, פה עובר הגבול. גבולות זה סוגיה שהיא תמיד מורכבת, איפה הגבול עובר. אדם רוצה להיות מאוד מאוד ענב, איפה זה לא עובר לשפלות. אדם רוצה להיות מאוד מאוד אמיץ, איפה זה לא עובר להפתקנות כזאת שתפגע בכל המסביב. אדם רוצה להיות פזרן, נותן, אדם רחב, נותן חסד, איפה זה לא הופך לפזרנות. כל הסוגיות הגדולות והחשובות שלנו זקוקים למישהו שיגביל אותם, שיזהה איפה הגבולות עוברות. והאדם קדוש זה אדם שמתוך הבירור שלו הוא חי חיים מדויקים, שיטה, הוא בירר דעות. זה תפקידו של בית מדרש. זה תפקידו של, תפקיד של שנה כזאת חשובה בחיים. היא לא מלמדת את כל התורה. אבל היא מנסרת ברורי דעות. אנחנו זקוקים, עם ישראל זקוק לאנשים שלא מכירים את התורה בצורה סלוגנית כזאת. אמירות מכלילות, גדולות כאלה, משמעותיות שנמצאות אי שם, שכולם יודעים להגיד אותם, לתקן עולם מחוץ שדה, אמירות גדולות ומפוצצות כאלה. אלא מתוך החלום לתקן, מתוך להגיע אל התיקון הזה בצורה שלמה, זקוקים לאנשים שיודעים לפרוט את האמירות ואת הגדולות הללו, לזהות בצורה משמעותית את הגבולות. יהיו תלמידים כל הזמן שקשה להם הולכו להתייעץ. הם לא מלאים מעצמם וחושבים שהם יודעים לשתוק, הם יודעים להקשיב. אבל הם גם בשאיפה יודעים לשמור את עם ישראל. למה צריך להיות שומרים בעם ישראל כלפי הקודש? בגלל שעם ישראל צמא לקודש, ומתוך הצמאון אל הקודש לפעמים אנשים נכנסים וזרים, הזר הקרב יומת. אי אפשר להתקרב במקום של זרות. במקום הזה, בין געגוע מאוד מאוד גדול לבית המקדש, לתוקף של הקודש בחיים והזהירות ממנו, שם עומדים אנשי קודש. לכן הם גם משוררים. משורר זה לא זמר. זמרים של היום, ראיתם את הרמה. זמר, יש הבדל אדיר בין משורר לזמר. זמר זה מישהו שחנן אותו הקדוש ברוך הוא, ויש לו קול נאה, קול יפה. זה כמעט לא קשור בשום צורה לכישרון של החיים שלו, אלא המפעל של החיים שלו. אפשר פעם אחת במקלחת, ופתח את הדלת, וראה חצי שכונה מחכה שם, נשמוע עוד שיר שלו, יש לו קול יפה. אז בסדר, הקדוש ברוך הוא נתן לך מתנה, זה לא קשור לא לעמל החיים שלך, לא לעמל הנפש שלך, לא לכישרונות הגדולים שנמצאים בך. לכן כל פעם שזמר מוציא איזה מילה, והתרבות הישראלית שלנו, משום מה מוחאים כפיים, אבל מי שקצת מקשיב למילים, אז חייב לסתום אוזניים, זה לא מילים כאלה ברמה. זמר זה אדם שהכישרון שלו הוא רק בקול. אבל אנשי קודש הם משוררים, ככה כתוב עליהם, שהלווים הם משוררים, הם שרים. שירה זה משהו אחר לגמרי מזמר. שירה זה היכולת לקחת כל פרט ופרט ופרט בחיים, כל תו ותו ותו, ולהוציא ממנו מנגינה. משורר זה אדם שיודע להחזיק איזה נקודה אחדותית בחיים, ומכוח המפגש האחדותי הזה, להראות כיצד כל החיים, כל התנועות של החיים, הם מסודרים, הם מבוררים. יש לכל דבר תפקיד. הוא לא חי באיזה רדיקליות כזאת של שחור ולבן. זה אסור, זה מותר. מישהי מתקשטת, ילדה קטנה מתקשטת אל מול המראה בבית, אמר, וואי, אני הכי יפה, אין, איזה יופי. אז הוא לא שובר עליה את העולם ואומר, מה המקום ליופי? נגמר, הוא מפחד מתוך ההתעסקות החיצונית שלה שהיא תפגע בעצמה. באמת יש מקום ליופי. איך מכניסים יופי בחיים בצורה בריאה? כל דבר מעורר אותו לסוגיה. איך מחנכים לצדדים החיצוניים שהם נמצאים בצורה כזו שהם לא מבטרים על העולם הפנימי? איך כל כישרון בחיים הוא נובע? זה קשור מאוד לגבולות. איך כל כישרון בחיים הוא נובע ממקום מדויק, מקום אמיתי, ממקום נכון? ילדים רוצים לעשות חסד. ומי שמתקשר אליהם, אתה יכול לעזור לי בביסיטר לשמור על הילדים? אז אומרים, אני לא רוצה כסף. אני לא רוצה כסף. יש בזה משהו מאוד מאוד יפה. יש בזה משהו גם מאוד 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 ממוסכן. נתת 3 שעות מהחיים שלך, אתה לא צריך לקבל כלום. לא, תהיה איש חסד. סבבה. פעם בחודש, בשעה, תחליט שאת זה אתה תורם לטובת עולם החסד שלך. כל העולם לוקח 15 שקל לשעה, כי אתה רבה זה שווה לגור פה. כל העולם 15, אתה תיקח 10, כי אתה טוב, אבל תיקח. איך החינוך למקום של אחריות, והחסד הוא לא פוגע באחריות, והאחריות לא פוגעת בחסד. זה שירה, איך הופכים את העולם למקום מדויק. אנשי הקודש שלנו הם שוררים. ולכן אנשי הקודש הם אלה שפוגשים את רוצחים בשגגה. רוצח בשגגה זה אדם שיש לו שאיפות אדירות כלפי החיים. הוא הולך לכתוב עץ, זה דוגמה עץ, זה קורה בצורה אחרת. היום רוצחים בשגגה מבחינה הלכתית זה לא עלינו, אנשים שפוגעים באנשים אחרים בתאונות דרכים, זאת הסוגיה. אדם רץ אל היער לכתוב עץ, הוא חייב עץ, הוא חייב חומר גלם, הוא אמביציוני, יש לו יכולות להתמודד עם עץ, זה דורש המון המון כישרונות, אם זה איזה דקל, אם זה ענף כזה דק, אז גם אני יכול, ואם זה משהו עבה ומושרש באדמה, אז צריך המון כישרון והמון עבודה, והוא לוקח את כל הכישרונות שלו ומוריד את העץ, אבל בדרך אל המטרה הגדולה שלו, אל היעד הנחשף שלו, הוא לא עוסק בפרטים, הוא בז לפרטים, הוא מרים את הגרזן ולא מסתכל אם יש שם אנשים שיכולים לחטוף ממה שהוא עושה, אפריק קושט והורג מישהו. הוא מרים את הגרזן ולא בדק שכלי העבודה שלו הם מתוקנים, הם שלמים, אז הגרזן שלו אף ופוגע במישהו אחר. זה נקרא רוצח, משגגה, אבל רוצח. 7 פעמים התורה תקרא לו רוצח, זה קרה בטעות, אבל רצחת מישהו. כשאתה רץ על שאיפות חדשות, על מטרות חדשות בחיים, בלי להסתכל בצדדים, אז אתה פוגע במי שנמצא מסביב. ולכן התיקון של אדם בישראל, התורה, מתקנת אותו על ידי מפגש עם שבט לוי. עיר מקלט זה לא כלא. העולם התרבותי היום לוקח אנשים שפגעו בעולם, שמים את כולם בתוך בוצק אנושי כזה, את כולם ביחד, בלי שום תיקון, יעשו תארים, אז אין בעיה. ינקו להם שליש אם יהיו ילדים טובים. כל מיני פיצויים כאלה כלפי עולם שיקומי, זה לא משקם אף אחד. שאתה שם את כולם, כל העולם המורכב, ביחד, כל האנשים שנפלו בחיים, אז בתי כלא נהיים ביצות למקומות מאוד מסובכים. בתי הכלא של עם ישראל זה הרי מקלט. ובערי מקלט יושבים אנשי הקודש. ואדם שרצח בשגגה מתוך שאיפה לטוס קדימה ולהתקדם, הוא פגע באחרים, אז הוא פוגש אנשי לוי. אנשי לוי זה אנשי קודש שנתנו לכל שלב בחיים שלהם בצורה מקסימלית, מתוך נחת ושלווה את מה שהוא צריך. שכל העולם רץ קדימה לעשות, הם במתינות בחרו לשתוק. ואחר כך בחרו להקשיב, ואחר כך בחרו לעבוד, ואחר כך בחרו לשמור ולשורר ולראות כיצד כל פרט בחיים הללו יש בו מתנות גדולות, קרא לזה רבנו בחיים. יש לו עושר אדיר, משמעותי וגדול, כיצד האידאות הגדולות שאנחנו רוצים לחיות, הם לא ייבנו לנו בחיים אם לא נהיה אנשים שמתמסרים על פרטים קטנים. ככה נבנה אדם גדול. יש איזו פיקציה כזאת, דמיונית, שאדם גדול זה אדם שמחזיק את כל הגודל בבת אחת. פעם הייתי בערב שבת, בשולחן שבת משפחתי מסוים. לא המשפחה שפה. קראתי איזה ספר בדיוק על ג'ינג'ינס חאן, בהיסטוריה, משהו. וישבתי בשולחן שבת, חברה של, לא משנה, אחותי באה לאכול אצלנו, והיא הייתה ארכיאולוגית. אז היא אמרה ששבוע הבא היא טסה לחוץ לארץ, לחקור את הקסטלים של הג'ינג'ינס חאן. קראתי ספר, שבוע שעבר, ספר כזה דק. בקושי כמה ימים לקח לי ככה. כמה שעות עברתי עליו, פרט זכרתי שמה שלג'ינג'נס חאנג הוא לא בנה באבנים, הוא בנה בבוץ. וממילא קצת קשה להיות ארכיאולוג על בוץ, זה משהו שנעלם. אז בשקט ככה שאלתי אותה, אמרתי, איך ארכיאולוג מסתדר עם הבוץ של ג'ינג'נס חאנג? מה אתם חוקרים? אז היא כל כך התלהבה שיכולה לדבר עם מישהו על הג'ינג'נס חאנג. אז היא אמרה, וואו, אתה יודע, התחילה ככה להתלהב. שקט בשולחן שבת, כולם מוקסמים, איש אשכולות, גם תורה, וגם היסטוריה, וגם... מסברתי להם, תקשיבו, זה היה חוברת כזו דקה, קראתי אותה במשך שעה, סוף שבוע, אפשר להירגע. וגם ענב, העולם חי בפיקציה כזאת, שאדם יכול להחזיק הכל, מכל כל, אבל זה דמיונות. זה דמיונות, העולם חי מתוך התמסרות, תוך אנשים שבחרו משהו אחד בחיים ומסור עליו את הנפש, ואם הם טובים בזה, אז הקדוש ברוך הוא מקדם אותנו למשימות נוספות. זה בדיוק מה שאמר פה המדרש, שאדם לא עולה לגדולה, אלא בגלל שהוא התנסה במשהו, אלא אם כן הוא עמד בניסיון מסוים. למה צריך את הניסיון? כי הניסיון מראה שהנקודה המשמעותית הזאת התבררה בצורה טובה. ולכן, כמה שהתברר במקום הזה משהו טוב, אז הוא יכול להביא ברכה במקומות אחרים. אברהם אבינו, 10 ניסיונות מראה את השייכות שלו אל הכלל. הלוויים, הניסיון המשמעותי הזה, הוא בירר את הקשר שלהם. בכור זה אדם אמביציוני שיש בו הרבה כישרונות, אבל הקשר הטבעי שלו אל הקודש, הוא לא מחזיק ניסיונות. שבט לוי זה אדם שבנה כל שלב בחיים מתוך נחת. שאני נער, אני נער. שאני בוגר, אני בוגר. שאני נשוי, אני נשוי. שאני אבא, אני אבא. שאני מלמד. כל שלב הוא דורש את 100% ההתמסרות אליו. ככה נבנים דברים גדולים. הסתיים השיעור, אני רק רוצה לקרוא איתכם כי זה ממש חשוב. אני לא אלמד את זה, אבל לבד. דקה רגע, הרב דני מסתכל עליי. אתם לא רואות אותו, אבל אני רואה אותו. שנייה, מי שמצייר בדעתו, אתם רואות פה את הפסקה למטה, שתי הפסקאות מאוד מאוד קשורות לזה. מידות הראיה, תיקון, רק ממש מלמעלה. מי שמצייר בדעתו שהוא מתקן את העולמות בעבודתו, ולא יודע את ערך נפשו ואת סדר רוחניות הנפשית בכללה, הוא מלא הזיה ודמיונות כוזבים. יש אנשים כאלה שהם רוצים לתקן את העולמות בעבודתו. תיקון עולם, זה דבר אדיר לתקן את העולם. דבר אדיר, אבל אם הוא רץ אל המגמות הגדולות ולשאיפות הללו והוא לא עסק בעצמו ואינו יודע את ערך נפשו ואת סדר רוחניות הנפשית בכללה, הוא לא עצר את החיים כדי לעסוק בבירור האישי שלו, מי אתה, מה ערך נפשך, אז השאיפות שלו למקומות גדולים ממלאות אותו בהזיה ודמיונות כוזבים. אבל מי שיודע שבכל תיקון מוסרי, כל מידה טובה, כל לימוד הגון, כל מעשה טוב, גם הקטן שבקטנים, אפילו שיחה נאה, זה שער הבחינה. כל דבר קטן הוא מלא חן, כל דבר הוא מלא יופי, הוא מלא תיקון. הוא מרומם את הרוחניות שבנפשו. והרוחניות הלא היא יסוד כל מציאותה, ונמצא שעל ידי הרמת הרוחניות שבנפשו מתרוממת כללות נפשו בהוויה. איך אדם מתקן עולם? בזה שהוא מרומם קודם כל את עצמו, קודם כל את הנקודה הפרטית האישית הזאת שלו. וככה הוא משפיע על כל העולם, כי ההוויה קשורה. ההוויה הפרטית מתייחסת ביחוס קשר המצמוד אל ההוויה הכללית, ומלא בהתרוממות חלק אחד של ההוויה, מתעלה את ההוויה כולה. אתה רוצה לתקן את כל העולם, תזכור שהעיניים הם אל הכלל, אבל הצעידה היא בפרט. בכל דבר ודבר שאדם עושה, הוא נדרש לזהות את הגודל במעשה שלו. ובזה מתקנים באמת עולמות עד אין חקר בכל דבר טוב. איך אדם מתקן עולם? בכל דבר טוב שהוא עושה. לא מהאמירות הגדולות והמפוצצות, אלא בכל דבר משמעותי שאליו הוא מתמסר. כשהולך האדם בדרך הרעיון הזה, דעתו מתרחבת, דמיונותיו הולכים ומתקרבים אל האמת. אני אעצור כי אני רוצה שיהיה לכם הפסקה, אבל למי שיש שאלות אז תכתבו ונפתח בשיעור הבא בשאלות. יום טוב.